שיהיה לי ונשמתו של הרב צבי קליינמן, זכרונו לברכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חלומות, 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 ספר בראשית. מלא חלומות של צדיקים, של רשעים, כל מיני חלומות. אני יודעת שהחלום זה ביטוי לתת מודע בדרך כלל של האדם. יש מודעות שאדם שישן הוא בתת מודע, וסוגיה בפני עצמה צריך ללמוד את כל הסוגיה הזאת. מישהו היה פעם חלום רע כזה או משהו? לא היה לכם כזה. אתם צדיקים אתם. מה ההבדל בין חלום טוב וחלום רע? חלום טוב הוא אופטימי, הוא קם זורח. לא תמיד אתה זוכר, אבל הרגשה טובה, כן. החלום רע זה פסימי. החלומות של פרעה הם פסימיים מאוד. החלומות של יעקב מאוד אופטימי. זה פרעה, יש לו... בוא נקרא. והנה מן היום עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היום, רעות מראה ודקות בשר, ותאמונה אצל הפרות עושות היום, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. איזה חלום זה, אופטימי או פסימי?
גם וגם.
למה גם וגם?
והפרות
יפות מראה, מה ההבדל בין פסימי לאופטימי? פסימי הוא אדם שרואה רעות, שהעתיד רע. אופטימי מה זה? העתיד טוב. מה רואה פרעה בחלום שלו? איזה עתיד? הוא אומר, התחלה טובה, והסוף גרוע מאוד. חלום מאוד לא נעים, הדבר הזה. נכון או לא? ביהדות האופטימיות חוגגת, למה? היום היהודי מתחיל מהערב. והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. אז מתחיל מהערב, לכאורה היה צריך להתחיל באופן טבעי מהבוקר. אתה קם בבוקר, יום חדש. אנחנו לא מתחילים מהבוקר, אנחנו מתחילים מהערב. למה? כי אם נתחיל מהבוקר, אז לאן אתה הולך בערב? לחושך. אנחנו הולכים תמיד אל האור. מהחושך אל האור, מהגלות אל הגאולה. זה החלום של פרעה. בוא נראה את הדברים. מה הוא רואה? מן היאור עולות, זהו רש"י, זה עיקרו של חלום נפשי של צביעתן ורעיבתן, מתוך גדלות הנהר ומתוך יבשותו. בכלל, צריך לדעת, המצרים הם תלויים בנילוס. זה ממש תלות חיים ומוות. אם הנילוס עולה על גדותיו ומלא את הזו, בסדר, יש להם חיים. אם לא, אין להם גשם. הם ממש יכולים למות כולם. אין להם ממה לחיות. התלות הזאת בחומר, במציאות הזאת, היא דבר מאוד לא בריא, הדבר הזה. הם לא תלויים לא בבורא עולם, אלא במי? בנילוס. מי זה האלוהים שלהם? הנילוס. עד שבא יעקב אבינו, היה בהמשך החומש, ואמר, נילוס, עלה! נילוס, רד! פרעה ראה את זה, וואי, אמר, יותר גדול מאלוקים זה. לכן אומרים שיעקב לא רצה להיקבר במצרים, למה היו עושים אותו אלוהים? כולם העריצו אותו. הרי הנילוס הוא האלוהים שלהם. הוא על פיו שק דבר. ופתאום בא יהודי אחד ואומר, יאללה, אני מעל הנילוס. אני מלא אותו, מוריד אותו. המים היו עולים לקראתו, ככה חזל אומרים. אבל החלום מאוד פסימי. יפות מראה, סימן הוא לימי הסובע. שהבריאות נראות יפות זו לזו, שאין בריאה צרה בחברתה. יש שפע, יש כל טוב, כולם שמחים, כולם טובי לב וכל זה. מתי מתחילות הבעיות?
יש
שאין. באחו באגם, הוא אמר באגם, כן. ודקות בשר רש"י, פשוט רזות. פסוק ד', ותוכל הסימן שתהיה כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב. כן, אז זה המצרים, זה החלום הזה, ובאמת החלום הזה התממש. מתי? בימי יוסף, כשהם ישראל ירדו. הם היו ממש ברעב. עד שבא יוסף עם המוח היהודי שלו. עכשיו, מה זה המוח היהודי? הוא יודע להסתדר בכל מצב. הוא כבר רואה, אוקיי, חסכונות, פנסיות, לימי הרעב. הוא צודק יוסף. הוא אמר, אוקיי, בסוף הסוף, מה תעשו? תחסכו, תחסכו, תביאו אליי את כל התבואות, כל הכסף, כל הזהב, כל זה, ואני כבר אדאג לכם. הוא צודק יוסף. כל חברות הביטוח וכל הפנסיות למדו ממי? יוסף הצדיק. פתר להם את הבעיה. אבל הם היו ממש במצוקה. כלי עליהם מה לאכול, הם ממש זחלו על ארבע על יוסף. אנחנו הולכים למות, תציל אותנו. תראו מה זה, מוח של יהודי. עד אז לא היה חסכונות, לא היה דבר כזה. אנחנו משניות במגילה. פרק ב', או, זו סוגיה. משנה ג', בין עיר שהלך לכרך ובין כרך שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו, ואם לאו, קורא עמהן. טוב, קודם כל זה, רק זה גם הלכה למעשה. כרך זה ירושלים, עיר מוקפת חומה. עיר זה תל אביב, רק על מנת להמחיש לנו את הרעיון, זה נקרא בן עיר. אמרנו כבר, למדנו שביהודה ל' קוראים בני העיר, ובתתוו קוראים נקרא שושן פורים, אלה מוקפות. עכשיו, מה קורה שזה הולך לכאן וזה הולך לכאן? מתי הוא קורה? כאן או כאן? אז זה דנה המשנה. בואו נראה. בן עיר, שזמנו לקרוא את המגילה ב-14 באדר, שהלך לכרך המוקף חומה, שקוראים בו את המגילה הוא 15 באדר. הוא תל אביבי. הוא הלך לירושלים, כן? בירושלים קוראים ב-15 באדר. או בן כרך, או בן שהלך לעיר, שקוראים בו את המגילה ב-14 באדר. זאת אומרת, הוא הולך לתל אביב, למרות שהוא בירושלמי. אם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו. בן עיר ב-14 באדר. אף על פי שהוא בכרך, עכשיו הוא כרך, הוא עכשיו בירושלים, אבל מה? הוא מחליט לחזור מי"ד לירושלים. היום זה אפשרי, אוטובוסים, רכבות, אפשר. וכן, כן, כרך, הוא בן כרך, 15 באדר, אף על פי שהוא בעיר, אם הוא החליט לחזור לירושלים, אז דין ירושלמי. ואם לאו שאינו עתיד לחזור למקומו, קורא עם אנשי המקום שהלך לשם. דיינו, ירושלמי שהלך לירושלים ואומר, אני לא, אני נשאר בתל אביב. אז הוא קורא בתל אביב ביהודה. אבל אם הוא ירושלמי הולך לתל אביב, אומר, אני רוצה לחזור לירושלים, אז הוא נהפך, הוא עדיין ירושלמי. תלוי מה המחשבות שלו, מה הכוונות שלו. אותו דבר לגבי בן תל אביב. כשהוא הלך לירושלים, הוא מתכוון לחזור לתל אביב, הוא תל אביבי, אבל אם הוא לא מתכוון לחזור, הוא ירושלמי. דווקא מין אל הרבה מהתלמידים כאן, שהם חוגגים פעמיים. אצל ההורים לפעמים, אצל מחוץ וכו'. אז זה צריך ללמוד את זה. בגמרא מבואר לא שנו, שבן כרך הלך לעיר ולעתיד לחזור למקומו, קורא ב-15 ולא ב-14, אלא שעתיד לחזור בליל 14. תלוי למה הכוונה. אם בליל 14, כן. רש"י מפרש שקודם עמוד השחר יצא מן העיר, כגון זה שאנו משנתנו שאינו צריך לקרוא עמהם בליל 14. הואיל ביום לא היה שם, אלא היה בירושלים. כותב שעתיד לחזור בליל 14, נתעכב ולא חזר, עריף מביא, איזושהי סיבה הוא לא חזר, כלומר שהיה בדעתו לצאת מהעיר בליל 14, במקרה נתעכב שעה למחר, כיוון שלא היה בדעתו להתעכב, הרי קורא כמקומו ב-15 בירושלמי. אבל אין עתיד לחזור בליל 14, כלומר, שלא היה בדעתו לחזור למקומו באותו לילה, אלא להתעכב בעיר בתחילת יום 14, אף על פי שעומד לחזור באותו יום או ביום אחר, קורא כמעין ב-14 שדינו כפרוז לאותו יום. שכתוב, על כן היהודים הפרזים היושבים והרי הפרזות עושים את יום 14 חודש אדר. שואלת השאלה, כיוון שכתוב היהודים הפרזים, למה מוסיף עוד הכתוב היושבים בערכי הפרזות? לבר כתוב להשמיענו שפרוז בן יומו, דהיינו תל אביב בן יומו, נקרא פרוז, כיוון שפרוז, למרות שהוא ירושלמי כל הזמן, אבל כיוון שעכשיו הוא בתל אביב, הוא נקרא פרוז. כיוון שפרוז בן יומו נקרא פרוז, מוקף בן יומו נקרא מוקף, מכאן גם שנינו בן עיר שהלך לקרח, אם עתיד לחזור למקומו, כלומר, שיעדתו לחזור לעירו בערך 15 באדר, אף על פי ששואב בקרח כל יום 14, בליל 15, קורא כמקומו ב-14, כי הוא בן עיר. והוא פרוז, שהועיל ועתיד לחזור בליל 15, קודם עמוד השחר, עדיין הוא שייך לעיר. ולא חל עליו דין מוקף, בן יומו. ואם לאו, שלא היה בדעתו לחזור בליל 15, אלא להתעכב בקרח, אף בתחילת 15, קורא עם העין, זאת אומרת, עם ירושלמי, 15 באדר. שמוקף בן יומו ודינו כמוקף, כן. וכאן מביא עוד את דעת הרמב״ם. טוב, מאיכן קורא האדם את המגילה, ויוצא בה ידי חובתו, אז יש כאן מחלוקת. רבי מאיר אומר, כולה. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. מה, לא קוראים את כל המגילה? אני נראה מה הטעם לדבר. למה יש כאן דעות של תנאים שונים? רבי מאיר, שלמד איפה? מכון מאיר, הוא אומר, צריך לקרוא את הכל. מדוע? רבי מאיר אומר, כולה מתחילתו והסופו. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי. המתחיל במעשה מרדכי ואסתר, כאילו זה העיקר הסיפור. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה, גידל המלך אשורוש תמן. מכאן מתחיל הסיפור. היינו מתחילת פרק ג' המספר על רשעת המן. ברמה מבואר שכולם דרשו מאותו פסוק, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי יהודי את כל תוקף. מה זה כל תוקף? רבי מאיר סובר תוקפו של אחשורוש. לכן מתחילים מהחשורוש, מההתחלה. ולכן יש לקרוא את כל המגילה, שכולה עוסקת בחשורוש. רבי יהודה אומר תוקפו של מרדכי, רבי יוסי אומר תוקפו של המן, והלכה כרבי מאיר. כל הסיפור הזה, כאילו מי הגיבור כאן במגילה הזאת? האם החשורוש הוא הגיבור? האם אסתר המלכה הגיבורים? או המן הרשע, מי אתם אומרים? מי הגיבור כאן? מרדכי יהודי. אבל לפי מי רבי מאיר, ממי זה מתחיל? אשוורוש. אבל מה, ידוע שלא מזכירים את שם השם במגילה. אבל המילה המלך מזכרת הרבה, מגילת המלך. אז כל זה רמז למלכו של עולם. מדובר על המלך, הכוונה על אשוורוש לכאורה. נדבר על המלך. רבי מאיר אומר, חבר'ה, כל זה, אשוורוש, המן, כל זה, זה, יש מלך אחד. התחיל לקרוא מההתחלה. הוא מסובב לנו את כל הדברים. אורות. אנחנו עוברים לאורות מלחמה. אורות המלחמה. כתוב, בחז"ל כתוב, בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא. הרב צבי יהודה, כמדומני, סידר את האורות, אז לא, זה לא במקרה שארץ ישראל ומלחמה מופיע ביחד. למה? כי כל הקשר שלנו לארץ ישראל רצוף במלחמות. בדור שלנו, גם בדורות הבאים שעברו, הכל רצוף במלחמות. שאלו אותי למה? ככה, מה אכפת לכם? אבל זה לא מקרה, זה לא מקרה המלחמה, זה חלק, חלק מתוכנית אלוקית, כמו שחז"ל אומרים, לפני הגאולה השלמה, תהיינה מלחמות, מלחמות גדולות. אני זוכר שסיימנו את מלחמת ששת הימים, זכיתי להילחם קצת בירושלים. אז המג"ד אסף את כל סגל הפיקוד, הקצונה וכל זה, בית קפה בירושלים, עד היום זוכר את שם בית קפה, קורא לזה נאווה. למה אשתי קוראים לה נאווה? עד אז לא הכרתי אותה. אבל נאווה, ואמר, היינו באופוריה, הייתה ניצחון מוחץ כזה, גדול. ואז קם המג"ד ואמר, זאת היא המלחמה האחרונה. הנכדים שלנו כבר לא יצטרכו יותר להילחם. וכולנו אמרנו, אמן. מה אתם אומרים? הוא צדק. יאל, כמה עבר. אבל למה המלחמות האלה? זה לא צירוף של מקרים, אלא זה חלק מתוכנית אלוקית. לכן גם הרב שם כאן את פרק המלחמה. והגאולה של עם ישראל בארץ ישראל כשני דברים ביחד. מה שחז"ל אמרו, משביעית, מלחמות, מוצאי שביעית בין קודם מלחמות. והדור שלנו הוא רצוף מלחמות לא רק שלנו, זה מלחמות עולם. אנחנו לא... כל העולם נלחם כולם נגד כולם. זה לא היה מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. זה היה משהו אכזרי ביותר. מלחמת העולם השנייה, אם נהיה, אתה יודע, 70 מיליון איש, 70 מיליון, אנחנו 6 מיליון היינו מתוכם, נהרגו במלחמה הזאת. ליומן איזה טבח, איזה זה. כל זה חלק מהגאולה. למה המשל דומה שתבינו ללידה? כשיש לידה, אישה יולדת, יש דם. הגלות היא הריון. הגאולה זה לידה. הלידה רצופה. בצירי לידה, מה זה צירי לידה? זה המלחמות האלה. והדם שנשפך מטבע הבן. אז זה המציאות של המלחמות. הרב, קצת במאמרים של עולם המלחמה, הוא כתב, נדמה לי, את הדברים האלה במלחמת העולם הראשונה, כשהוא היה בעצמו בלונדון. הוא גלה בעל כוחו ללונדון. ואז גם מלחמה מאוד אכזרית הייתה, אז אנחנו שמה... גזים מרעילים, והיה שם מיליונים נהרגו. אז הוא כותב את המלחמה, וכל מה שהוא כותב אומר, זה חלק מתהליך הגאולה. למרות שנראה הפוך על הפוך. הוא אומר, לא, זה המלחמה, זה החלק מתהליך. בוא נקרא את החלק הראשון. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. משיח זה גאולה. אז מתעורר הכוח של המשיח. עת הזמיר הגיע, זה פסוק בשיר השירים. מה זה הזמיר? זמיר עריצים. זמיר זה לא רק ציפור ששרה, אלא זמיר זה משום מזמרה. מזמרה זה שזומרים את הגפנים בחורף, מורידים את הענפים, אז נקרא לזמור אותם. אז זה נקרא זמיר, מלשון לחתוך. וכאן גם הביטוי פסוקי דזמרה. מה זה פסוקי דזמרה? אז כתוב בספרים שאדם הולך להתפלל, יש לו כל מיני מחשבות לא טובות ודברים כאלה. הפסוקי דזמרה, אנחנו זומרים אותם, חותכים את המחשבות הרעות. זה הכנה לתפילה. זה נקרא פסוקי דזמרה. אני אומר, גם במלחמה, מה זה? אנשים מתים, כאילו חותכים אותם. כן. אני מזכיר לי גפן, מי שהיה... מכיר את הגפן. בחורף, העלים נופלים, אז אדם שהוא לא חקלאי, הוא לא מבין משום דבר, הוא אומר, וואלה, הגפן מתה. פתאום בא הקורם, זה האחראי. ולא רק שהעלים נופלים, הוא חותך את הגפן, וכמה שהוא חותך יותר, יותר טוב. אז אדם מחיצוני אומר, וואי, וואי, מה קורה כאן? לא רק שהגפן התייבשה, הוא חותך את הגפן. אומר לו, קוראים, חביבי, כמה שאני חותך יותר טוב, תהיה צמיחה יותר גדולה בקיץ. הוא צודק, הוא בעל ניסיון. סליחה, זו מלחמה. המלחמה זה כאילו נסיגה, אבל זה מצמיח דבר חדש. זה כמו חילופי חומר בגוף. חילופי חומרים בגוף האדם, מתים תאים ובאים תאים חדשים. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן. העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב מאוד. להבין את המציאות שאנחנו חיים בה, היא מתקדמים תוך כדי משברים. אחד המשברים זה מלחמה, נאמר. זה ביטוי למשבר. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, יש לו ריח טוב על ידי ה... וכל התור נשמע בארצנו. איזה תור? כל התור זה הציפור, תור. אני קצת פעם עסקתי בציפורים, בתור החברה להגנת הטבע, אני קצת מכיר. יש כאן, בתקופה מסוימת, יש כאן תורים. אתם יודעים מה זה תור? זה נדבר כזאת. אז שבזמן, אני יודע, שמביאים ביצים, הדברים כאלה, היא באמת מצפצפת ככה. אז כשאני שומע את הקולות האלה, נו, כל התור נשמע בארצנו, לא בניו יורק, לא בפריז, בירושלים, כל התור, זה הפשט. אבל הדרש, כל התורה נשמע בתור, בשון תורה, כל התורה נשמע בארצנו. כל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה ששטף המלחמה, כולל צדיקים, יש בה במידת מיתת צדיקים המחפרת. ידוע, ממרים לומדים שהמת צדיק זה כפרה על כולם. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה, לברכה, אל כלל בעניין העולם וכל הרחב ומובניו, לאותם צדיקים שנהרגים במלחמה. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, יש מלחמות גדולות, עולמיות וקטנות, וכמותה ואיכותה, ככה תגדל ציפייה רגלי משיח שבה. אני אתן לכם דוגמה. מלחמת העולם הראשונה, הקימו ארגון של כל המדינות, חבר הלאומים קראו לזה. למה? הסבל היה כל כך גדול, אמרו, חבר, במקום להילחם, בוא נדבר. אז הקימו ארגון של כל המדינות. אחרי מלחמת העולם השנייה, הסבל היה כל יותר גדול, הקימו את האום. מה זה האום? האום זה יושבים כל 200, כ-200 מדינות, ומחליטים, חבר'ה, בואו לא נלחם, נדבר. עדיף, נכון? לא משנה שהם הכל שקר. למה? כל הזמן יש מלחמות, והם מדברים, ממשיכים לדבר. אבל זה מונע פה ושם הדבר הזה. אבל הרעיון הזה, שאומר, אחרי המלחמה, יש כמיעה לשלום. ושלום בא לידי הידברות, ולא לידי מלחמות. אז זה הביטוי שהרב לאור, הוא נפטר לפני מלחמת העולם השנייה. אבל היום המוסד הזה של כינוס בינלאומי של כל האומות, הוא מוסד שהתרגל העולם לדבר הזה, זה בא כתוצאה מהמלחמה. זה מה שהוא אומר, שזה ציפייה לרגלי משיח. מלחמת העולם של עכשיו, ציפייה נורא גדולה עמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים ועוד קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. המלחמה הזאת שמדבר עליה, עד כמה הצהרת בלפור כתוצאה מזה. שזה היה הפוש נתנו לנו להקים את המדינה. בדעה גדולה ובגבורה עצומה ובגיון עמוק וחודר, בשוקת אמת וברעיון בהיר צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמה הללו בייחוד. הרע ורוח קודשו הוא כבר רע, הוא אומר, מה קורה כאן? טורקיה מתפוררת, ואנגליה נכנסת, וצרפת, זה יוליד דבר טוב לעם ישראל. ובאמת הוא צפה שההתפוררות הזאת של האימפריה הטורקית, שאנחנו שלטו כאן מאות שנים, היא תביא משהו חדש לעם ישראל, ואחרי קמה מדינת ישראל. הוא גם היה ביסוד של הצהרת בלפור, אני לא רוצה להאריך בזה כרגע. הוא מאוד דחף לזה. הוא מביא פסוק. בעל מלחמות, זורע אחרי המלחמות, מה? זורע צדקות, מצמיח ישועות, כתוצאה מהמלחמות. ורפואות נורת יהיו אדון נפלאות החדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אור חדש על ציון תאיר, נזכה כולנו מהרה לאורו. אמן.